אז אנחנו מתחילים, ואנחנו מתחילים בספוילר. על ההתחלה אנחנו מתחילים בספוילר. הקטע המרגש ביותר בתורה לפנינו, אין דרך אחרת להגדיר את מה שאנחנו עומדים לעבור ב-45 דקות הקרובות. יוסף עומד להתגלות בפני אחיו, וכאילו זה לא מספיק, יוסף עומד להתגלות בפני אביו. במאי הוליוודי היה מפזר את זה לפחות על שני פרקים, או נותן איזה פרק המשך, עכשיו זה אחים, ו-to be continued, חכו למפגש עם האבא, אבל הכל קורה בפרשה אחת, במרחק של כמה פסוקים, והשיא הדרמטי הזה, שהוא גם שיא של רגש וגם שיא של זמן, אמרנו 22 שנים, וגם של תחושות מעומק של איבה ותאוב ורצון לזרוק אותו לבור, לעומק של איחוד המשפחה, זה שיא השיאים, נכון? שוב, במונחים של תקשורת, אם היה ברייק הזהב, זה היה כאן. הפרסומת הכי יקרה, היו עמנו עוד רגע, מיד זה קורה, אבל, ופה לתקוע איזה טוקי מעצבן של בזק, זה פה היה קורה, אבל התורה לא מתנהלת בכללים האלה. התורה, וזה לא ביטוי שמצאתי בחזל, אבל כשאני קראתי את הפסוקים השבוע, היה נדמה לי שהתורה היא קולית. התורה היא מאוד קולית במרוחקת, יש לה את ההתנהלות שלה, את הכללים שלה, וזאת לא התנהלות אנושית. ההתנהלות האנושית הטבעית היא, תביאו לי פרטים, תביאו לי צהוב, תביאו לי מרגש, תביאו לי מציצני, תנו לי את הרגש, תספקו לי את זה. והתורה רוצה להיות תורה, תורה מלשון הוראה, היא לא תספק את הסקרנות שלנו, ממש לא, עוד מעט נראה כמה לא, היא כן תיתן לנו חומר למחשבה וחומר ליישום, תורה, כלומר הוראה פרקטית לחיים שלנו, מתוך הדרמה האנושית שעוד מעט נתחיל לפתוח אותה, אנחנו בעיקר נראה מה אנחנו לוקחים משם, ופחות נראה את זווית העין עם הדמעה של יוסף, ואת העיניים הפקוחות לרווחה של יהודה, ואת יעקב חרוש הקמטים וכולי וכולי. אני מתארת את זה ככה כי זה המקצוע שלי. התורה לא תיתן לנו את כל אלה, מה היא כן תיתן לנו? אז בואו נראה כמה נושאים ונושאים שממש זועקים מתוך הפרשה. הנושא שאני חשבתי שהכי נכון להתחיל בו, הוא נושא התיקון. מה בעצם קורה פה? ניתן את תקציר הפרקים הקודמים, בראשית ברא אלוקים, כן? אברהם, יצחק, יעקב, 12 השבטים, מריבה, זורקים אותו לבור, הוא יורד למצרים, הם יורדים לשם כי הם רעבים בעצם, אין אוכל בארץ ישראל, הוא יכול להתגלות אליהם מיד, והוא בוחר שלא, והוא מתחיל איזשהו מהלך של תיקון. כידוע, בחטא יש שלושה שלבים, אני מתנצלת בפני חלקכם, אני מבינה שבחינוך הממלכתי דתי זה בחומר לבגרות, ויש קטע כזה אצל אנשים מבוגרים, שאם אתה מזכיר להם חומר מהבגרות, זה, הם ננעלים אוטומטית וזה ככה, אז יכול להיות שזה יעשה לכם רע, זה גם בבגרות, מה לעשות? שלושה חלקים בתיקון, בתשובה, בחטא ובתיקונו. אז השלב הראשון הוא שלב הוידוי, השלב השני הוא שלב החרטה, והשלב השלישי הוא שלב עזיבת החטא. עכשיו זה חזק מדי, בוא נוריד טיפה, נכון? יפה, אבל יש כוח. אז השלב הראשון הוא שלב הוידוי בחטא, השלב השני הוא החרטה, והשלישי הוא עזיבת החטא. ראינו בשבוע שעבר, מי שהיה עירני בשבוע שעבר אולי זוכר, שהבאנו כבר את הפסוק הזה. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. במרחק של כל כך הרבה שנים, פתאום הם שומעים, אז הם לא שמעו. כשהם זרקו אותו לבור, הם היו כל כך ממוקדי מטרה, להעיף כבר מהחיים שלהם את היוסף הזה, הם לא שמעו את הצעקות והתחינות. התורה כרגיל, קולית, היא לא מספרת שם שהיו תחינות. איפה היא מספרת? עכשיו, כשכל העלילה מסתבכת והם מתחילים, מתחיל אותו ניצוץ של חרטה, אנחנו מקבלים את הפסוק הזה, עכשיו הם מתחילים להצטער בפלשבק על העבר. אז את זה, זה מתחיל לצוף, מה שנקרא מהתת מודע אל המודע, עכשיו זה צף מחדש, אז יש לנו פה חרטה, ואפילו יש לנו וידוי, אבל אשמים אנחנו, נכון? ראינו אותו, הוא התחנן, הוא צעק, אטמנו את אוזנינו. אנחנו צריכים רק את שלב ג', את שלב עזיבת החטא, כי אם אנחנו רוצים לסגור מעגל ולעשות פה תיקון משמעותי, המשפחה הזאת צריכה להמשיך, יש לה תפקיד, להיות אבות אבותינו, להיות 12 השבטים. זה לא סתם איזה סכסוך משפחתי, זה עניין לאומי. אז אם אנחנו רוצים לסגור מעגל, אנחנו חייבים את שלב ג', שלב ג', אחרי החרטה והבידוי, עזיבת החטא. איך אפשר לעזוב את החטא? זרקתם אותו לבור, הכל כבר התערבל, הוא המשנה למלך, אתם באים, מה עושים כאן? מה שקורה זה שיוסף במהלך מדהים לוקח את בנימין אליו, מסתיר את אותו גביע של כסף, הם בעצמם אומרים, מי שגנב, קח אותו אליך, לעבד, בבקשה, הנה הגנב, האח בנימין, אני לוקח אותו אליי, וכאן עצרנו בשבוע שעבר, בשיא המתח, כשזה לא פתור עדיין, כשזה עוד מלא בסימני שאלה. ואז מתחילה הפרשה של השבוע, פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה. יהודה מתחיל בנאום מאוד 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 תקיף, הרבי מלובביץ' אומר על הנאום הזה, את הביטוי המפורסם, כשכואב צועקים. ביידיש זה נשמע יותר טוב, אבל גם בעברית זה נשמע לא רע. כשכואב צועקים, זה מה שיהודה עושה. כואב לו והוא צועק. אגב, הדיבור של יהודה הוא הארוך ביותר בספר בראשית. הוא נותן שם חתיכת נאום, עוד פסוק ועוד פסוק, והוא מפרט מה יהיה עם אבא שלנו ומה קרה לנו ומה קרה לאח ההוא שכבר מת, ואיך אבא שלנו יגיב עם האח הזה, עכשיו לא יחזור. הדיבור הארוך ביותר בספר בראשית, לא ספרתי פסוקים, אבל פרופסור נחמה ליבוביץ' ספרה והיא כותבת, זה הטקסט הכי ארוך בספר בראשית. הוא לא סתם, צריך לסגור פה מעגל, צריך לתקן את החטא ולחזור בתשובה. הנה הפסוקים, לא נקרא את כל הטקסט הארוך הזה, אלה הפסוקים שמביאים אותנו אל התיקון שהם תמצית סגירת המעגל בטרגדיה המשפחתית הזאת שאנחנו צריכים לרפא אותה. יהודה עומד מול יוסף, אני מדמיינת את זה שבנימין כבר בחצי הדרך, כלומר יוסף כבר ככה חצי לוקח אליו את בנימין, כל האחים עומדים, יוסף יושב ככה בטח יותר גבוה, ואז יהודה נואם ונואם בהתרגשות ובפתוס, והוא אומר יהודה, ואתה ישב נא עבדך תחת הנער, אני עבדך יהודה, אני ישב תחת בנימין עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי. החטא היה הפקרה, לקחת אח אחד ולזרוק אותו, והחטא הזה מהדהד כל הזמן ברקע. איך אפשר לתקן מצב כזה? איך אפשר שהם ישלימו ויוכלו להסתכל אחד לשני בעיניים? הרי עד הרגע הזה, אם יוסף אומר להם, לפני הפסוק הזה, הוא אומר אני יוסף, ואיך הם יכולים להסתכל לו בעיניים? שיש להם כזאת עננה של חטא של הפקרה. אחרי הפסוק הזה, העננה נעלמת. הערבות ההדדית המקסימלית, הסולידריות, האחווה בין האחים, מתגלה כאן. וכלפי מי? בנימין. מי הבנים של רחל? קצת בצד, קצת ליד, יוסף ובנימין. את יוסף הפקרנו? בשביל בנימין אנחנו מוכנים להיות עבדים כל החיים. אנחנו ממש, מה שאני מכונה תשובת המשקל, עושים הכי הפוך ממה שעשינו שם, זה הפסוק הזה. יהודה מוכן להשליך את עצמו לבור, לכלא, לעבדות, רק כדי להציל את בנימין. הנה מגיע השלב השלישי. זה השלב השלישי, שלב עזיבת החטא, התיקון. זאת ההוכחה. ושימו לב מה התורה עושה. בשנייה, במיליונית השנייה, 22 שנה ארוכות עברו, אבל בשנייה שהפסוק הזה נאמר, בום, אפשר לתקן. זהו, זה נאמר, הבנו, הפנמנו, האחים הוכיחו מחדש את הסולידריות שלהם, זה הפסוק הבא. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, בהתוודה יוסף אל אחיו. הוא מעיף החוצה את כולם, זה רגע אינטימי, אישי, יהודי, משפחתי. זה לא הזמן לכל הניצבים המצרים האלה והמאבטחים המצרים האלה. יש פרשנים שאומרים, זה לא רק שהוא העיף אותם החוצה ממבוכה, שהוא לא רצה שהאחים יתפדחו, שהוא יתפדח. זה רגע מאוד, שוב אמרנו, משפחת ישראל, יעקב, משפחה יהודית שצריכה להיות פה לבד, בלי הגויים המצרים. זה לא רק זה. הרי מי היה שומר על יוסף? פעם קודמת כשהוא היה לבד עם האחים האלה, מה הם עשו לו? רצו להרוג אותו. זה שהוא מוציא אותם החוצה, מעיד שהוא קלט את עומק התשובה שלהם ואת עומק עזיבת החטא. אם הוא נשאר מולם לבד, הוא לא מפחד מהם. בפעם הקודמת שהוא היה במעמד כזה, הם זרקו אותו לבור. אם הוא מעז להוציא החוצה את כל השומרים וכל המאבטחים שלו, ונשאר אחד מול כולם, עוד הפעם, סימן שהוא יודע שהם כבר לא יעשו לו כלום. ואגב, לך תדע מאיפה האגרסיות שלהם פתאום יצאו לו, הוא בטוח בהם שהם לא יעשו לו דבר. והוא מוציא את כולם, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעו, קודם כל הוא מתפרק בבכי. קודם כל הוא מתפרק בבכי, ורק אז, ויומר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. סגרנו את אותו מעגל שהתחיל במילים את החי אנוכי מבקש, ואוהו כמה הם לא ביקשו אותו והשליחו אותו, ואנחנו סוגרים עכשיו את המעגל הזה, ומרוב שאין פה דרמה, נכון, אמרנו, אפשר לתאר פה כל כך הרבה דברים. התורה מרוחקת, התורה מאופקת, מרוב שאין כאן דרמה, המדרש מוסיף, ואני אתן רק טעימה, יש המון מדרשים על הרגעים האלה, זה מאוד מזכיר את עקדת יצחק. גם בעקדת יצחק התורה מאופקת, והמדרש מוסיף ומוסיף כל כך הרבה עלילות משנה, השטן מגיע, והנהר אומר לאברהם אל תלך, אז גם כאן יש המון יצירתיות מדרשית וחזלית קדושה שבאה בעצם לעזור לנו, כי אנחנו אנשים, אנחנו רוצים לדעת עוד קצת מה קרה. אז הנה דוגמה קטנה רק ממדרש תנחומה, כדי לראות עד כמה חזל נכנסים לרגעים האלה ומרטיבים אותם אולי בשבילנו. אמר להם יוסף, האם לא אמרתם שאחיו של בנימין מת? אני קניתיו, אקראנו ויבוא אצלכם. אתם אמרתם שאח של בנימין, האח הזה שלו מת? לא, לא, אני קניתי אותו בסוף לעבד, הוא פה. התחיל קורא, יוסף התחיל קורא בארמון המצרי, ותחשבו איך זה מהדהד שם בטח. התחיל קורא, יוסף בן יעקב, בוא אצלי. אמא, לאיזה צמרמורת, תחשבו על האחים. יוסף בן יעקב, בוא אצלי ודבר עם אחיך שמחרוך. וואו. והיו נושאים עיניהם בארבע פינות הבית. מסתכלים כה וכה, אחים, מאיפה הוא יבוא לנו עכשיו? מה יקרה פה? אמר להם יוסף, למה אתם מסתכלים לכאן ולכאן? אני יוסף אחיכם. מי שמתחבר, שיחפש במדרש עוד המון רגעים כאלה, שמנסים לתרגם עבורנו את הדרמה האנושית. עכשיו, כמו הרבה פעמים, כמו שכבר עשינו, הרבה פעמים לאורך ספר בראשית, בואו נעשה זום אאוט. זום אאוט. כי תמיד צריך לעשות זום אאוט מהסיפור. זה לא סיפור פרטי של יוסף, יהודה, בנימין, האנשים הפרטיים. יש פה שלושה רבדים. קודם כל, באמת הדרמה האנושית הזאת, המשפחתית, שנפטרת, ברוך השם. סיפור שני, זה משפחה, משפחת יעקב, שהיה לה רעב, והנה כדי שיהיה להם אוכל במצרים, אז יוסף התגלגל. כלומר, מי שרוצה לעלות קומה אחת, יגיד, אוקיי, זה לא רק טלנובלה, יש פה עוד קומה של, הנה, הצלנו את הרעב של משפחת יעקב, שגם זה חשוב מאוד, להציל אותם מרעב, אז הוא, בגלל שהוא פה במצרים, הוא דואג להם מבעוד מועד, איזה יופי. והרובד העמוק מכולם, הרובד העמוק באמת, הוא הרובד שבו עם ישראל הופך ממשפחה לאומה דרך גלות מצרים. הקדוש ברוך הוא, השם מנהל פה איזה מהלך יותר גדול. אנחנו רואים את זה לאורך כל הספר. איך מצד אחד יש הנהגה אלוקית בספר בראשית שמובילה אותנו, ומצד שני יש המון בחירה חופשית לאנשים. הם לא היו חייבים לזרוק אותו לבור. הוא כבר היה מתגלגל בדרך אחרת למצרים. כלומר, בכל מצב, הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, יש לו איזה תכלית, יש לו איזה דרך. אנחנו, השאלה היא איזה תפקיד אנחנו, יש לנו בחירה חופשית לבחור באיזה צד של ההיסטוריה להיות. איזה תפקיד אנחנו הולכים למלא. יש לנו חבר לבעלי ולי שנקרא הרב נתנאל אל ישיב. והוא תמיד אומר, הוא גר ביישוב אלי. ומול כל מיני בעיות תמיד שצצות בחדשות וכו', יש לו איזה משפט כזה שאני תמיד נורא אוהבת. הוא אומר, אני משתדל להיות בצד של הפתרון ולא בצד של הבעיה. משפט שאני ככה מאוד אוהבת. גם פה, הקדוש ברוך הוא מוביל פה איזשהו מהלך גדול יותר, שמי שקצת מנסה להרים את הווילון ולחשוף אותו, זה חנן פורט. מה בעצם קורה כאן? מה המהלך הזה? ולמה הוא חשוב עד היום? למה אנחנו מתעסקים עם זה בחודש טבת 2015? מה שחנן טוען, זה שבעצם הסיפור המשפחתי הזה, הוא ה-DNA שלנו לכל הדורות, לכל הגלויות ולכל הניסיונות. כלומר, העובדה שהאחים הוכיחו ערבות הדדית, הפסוק הקודם של יהודה, זה מה שייתן לנו כוח לשרוד. מאיפה ההורים שלכם? פולין, תימן, רוסיה, סוריה, אני בטוחה שסתם באולם מקרי, כמו כל אולם שניקח במדינת ישראל, נמצא, רק בחדר הזה אני בטוחה 20-30 תפוצות וגלויות ומדינות, חופשי חופשי. אז בכל, איך שרדנו בכל אחת מהן? איך בסוף התקבצנו לפה, ברוך השם, אחרי כל השנים? מה הכוח שאנחנו מקבלים מפרשת ויגש? הנה הדימוי המקסים בעיניי של חנן פורט למה שהסיפור הזה נתן לנו. בשערי הבקום של גלות מצרים, כן? מבחינתו יש פה בקום, עם ישראל יוצא, מתחיל תירונות, מתחיל את המסע. בשערי הבקום של גלות מצרים, עומד כביכול רופא חול בשר ומפליא לעשות, קדוש ברוך הוא, ומזריק לברידיה של משפחת יעקב את נסיוב הערבות ההדדית. כן? חיסון. נסיוב זה מכיל בתוכו חיידקי מחלה של קנאה ושנאה, התנשאות ופירוד. והוא מחסל את הגוף הלאומי באמצעות התמודדות עמו מפני כל המשברים והפירודים שעוד נכונו לנו בעתיד. רק אתה, לאחר שחושל בית יעקב ונצרף מתוך איסורים רבים במבחן הערבות, יכולו לשאת פניו נוכח חשקת הגלות ולדעת כי יוכל לה בלי שתתפורר האומה. מעל לכל המילים הבאמת יפות וגבוהות של חנן, אחדות שווה שרידות. סליחה על הקלישאה ושאני מרדדת את זה. נסיוב, חיסון, בקום, אנחנו, הסיפור הזה נתן לנו קצת חיידקים של קנאה, הגוף הצליח להתגבר עליהם, הרי זה מה שעושים בחיסון, נותנים לך את זה מוחלש. והנה, עם ישראל יוצא עם החיסון הזה, כי יהיו לו עוד הרבה גלויות והרבה צרות והרבה מריבות, והנה אנחנו מקבלים את זה מהבקום של גלות מצרים. אז זה אולי, הייתי אומרת, המסר הראשון, התיקון הגדול הזה שהפרשה מלמדת אותנו, ואני בחרתי לדבר על זה. יש כל כך הרבה דברים שפרשנים לאורך הדורות אומרים שצריך ללמוד כאן מיוסף. יש מאמר חדש יחסית של פרופסור יאיר עמיחי המבורגר, פרופסור בבין תחומי, הוא לא מתעסק בדרך כלל בענייני תורה, והוא כתב מאמר חדש, קראתי אותו ממש כמה שעות לפני השיעור, על זה שמה שיוסף מלמד, זה אפשר, שוב, אני מאוד מתחברת לרעיון הזה, אבל הוא טוען שמה שיוסף מלמד אותנו זה משהו אחר לגמרי. למחקר לקח הרבה זמן להגיע לזה, הוא אומר. אינטליגנציה רגשית. לא אינטליגנציה, אינטליגנציה רגשית. והוא מסביר באמצעות מחקרים שעוסקים במה זו אינטליגנציה רגשית, שזה השיא שמה שיוסף מגלה כאן. הרי הוא מנהל פה איזו מערכה שלמה של לדחות סיפוקים, לא לצעוק אני יוסף, לבנות מבחן חינוכי שהם עומדים בו, ואז הם ירגישו טוב שהם יעמדו בו, ונוכל להתאחד מחדש, ואז הוא קורא לאבא שלו וכו' וכו'. הוא אומר, אינטליגנציה רגשית זה גם מסר לדורות. הוא אומר, זה מרכיב השרידות של עם ישראל. העובדה שהייתה לנו לא רק אינטליגנציה לאורך כל הגלויות, אלא גם סוג של אינטליגנציה רגשית, אלפי שנים לפני שבכלל המציאו את המושג הזה, זה מה שהוא לוקח מהסיפור, וכאמור, יש פה, זה באמת פרשה עתירה פרשנויות. אני מאוד התחברתי לנקודת התיקון הזה שלנו דרך אותו חיסון בבקום. עכשיו צריך לדבר, ושוב, כל אחד רואה את מה שהוא רואה, אז אולי זה בגלל שאני אובססיבית בנושא הזה, אבל על נקודת המגזר. ולא סתם שמנו את זה במרכאות. אם ראיתם את ההזמנה לשיעור הזה, שאת המודעה שיצא, אז שמתי את המילה מגזר במרכאות. אחת המילים השנואות עליי אישית, באופן אישי, המגזר. אולי נגדיר את זה המגוון, אוקיי? ננסה לתקן את המילה המגזר ונדבר על המגוון. תשמעו, אפשר להבין, קודם כל אפשר להבין את האחים. אפשר להבין את האחים. הם רגילים למודל, אני חושבת שאמרנו את זה פה באחד השבועות, הם רגילים למודל של בן אחד שממשיך. מה אנחנו רוצים מהם? אם אברהם התפצל ממנו רק יצחק וזרקו את ישמעאל, ומיצחק זרקו את עשיו והמשיכו רק עם יעקב, אז ברור להם שהולכים לזרוק אותם ורק יוסף ימשיך, וזה הכל, הם פשוט מבינים שככה ההיסטוריה הולכת. ופה מגיעה בשורת המגוון, לא המגזר, המגוון, ואנחנו נסביר אותה. פה מגיעה הבשורה, לא, נגמר. יש 12 שבטים בעם ישראל, נעים מאוד. אתם אחים, אתם מגוונים, אתם שונים. לכל אחד יש דגל וסמל ואישיות ואופי. בשבוע הבא כל אחד יקבל ברכה אחרת. אתם צריכים להסתגל למודל חדש של משפחה. זה מוזר, נכון? אתם רק דור שלישי. התחלנו באברהם ואתם חושבים שזה תמיד יהיה אחד. אבינו, 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 נגמר. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, נגמר. עכשיו אתם 12 שבטים. אף אחד הוא לא אבינו יותר. שלושה אבות יש לאומה. מעכשיו, 12 שבטים, מודל חדש. תתרגלו, נעים מאוד, בואו נתחיל, וולקאם. נגמר הבחירה הטבעית הזאת, ואולי זה גם יותר קשה. יותר קל לזרוק הצידה, מישהו קצת סוטה, לך הצידה, עשיו, ישמעאל, זוזו. עכשיו, אף אחד, הישכר לא אומר לזבולון לזוז, וגם לא גד לדן. עכשיו צריך להסתדר ביחד, ולא כל הזמן לצעוק על הגויים. בואו נסתדר ביחד בתוך המשפחה שלנו, וכמה שזה קשה. ואני חושבת ש... בדורנו אנחנו קצת משקיעים יותר מדי, ופה זה ממש רגשות אישיים שלי, קצת משקיעים יותר מדי במה שמכונה יחסי דתיים חילונים, וקצת פחות מדי במה שמכונה יחסי דתיים דתיים. זה אפילו לא מכונה, אף אחד לא מתעסק עם זה. מה זאת אומרת? אני יכולה לדבר פה דוגרי, אני חוזרת בתשובה, באתי מבחוץ, כן, אני עולה חדשה, ו... בין דתיים לחילונים, סתם שמעתי לאחרונה הגדרה יפה, זה ילד, ילד מבאר שבע, הוא חבר של חברים, של חברים, זה אבל רץ, החוכמה שלו רץ החזק, הוא שאלו אותו מה זה חילון, ילד דתי, שאלו אותו מה זה חילונים, אז הייתה לו הגדרה מקסימה למה זה חילונים, זה כאלה שרואים אסי וטוביה בשבת. אז לא, אבל עזבו רגע דתיים וחילונים, נדמה לי ש... כל קבוצה מוכנה ללכת המון בשביל החילונים, אקסטרה מייל ועוד מייל. כלומר, ציונות הדתית ללכת ולהתפשר ולצאת, והחרדים מוכנים זה פה, וכולם גם רוצים כמובן להחזיר בתשובה, כל אחד בדרכו וכולי, כל אחד מוכן לעשות המון או להסתדר או להכיר בהם ואז להתחיל איתם כל מיני מסעים ומתנים. ובתוך המגזר הדתי, אני חושבת ש... בתוך הדתיים, בתוך החרדים, ובין הדתיים לחרדים, על ההיסטור, סליחה על הביטוי החזלי. אני חושבת שזה, זה, זה, אני אומרת את זה שוב, בתור מישהי שכאילו באה, בא, כן, הצטרפתי לסיפור האורתודוקסי, אני לא יודעת, סיפור של הר סיני, אוקיי? ונראה לי שהמגזריות היא אחת הבעיות הכי חמורות, שכאילו מהרגע שהגעת, אומרים לך, רגע, אז מה אתה בדיוק? אז אתה ציונות דתית? איזה ציונות דתית? מה, שמונה ביצות יש היום, הסבירו לי את ההבדלים לאחרונה בין כל ביצה לביצה. לא, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו, בתוך החרדים, וואי, כמה סגנונות וכמה... לא, בדיוק באיזה מגירה אתה. עכשיו, זה כמו קופה, כאילו, כרטיס של קופת חולים, את מכבי או כללית? מה, איזה... עכשיו, אני לא... לא נראה לי שעמדו מתחת להר סיני עם כרטיס מקבי או עם כרטיס כללית, או לא עמדו והסתדרו לפי, אוקיי, אתה עומד מאחורי בנט, אתה עומד מאחורי דרי, ואתה עומד מאחורי גפני. אין עוד אופציות לעמוד מאחוריהם, כאילו מה? לא, זה משהו שמאוד מאוד, עמד שם עם שלם וקיבל תורה שלמה. עכשיו, אני לא אומרת, טוב, כולנו אחים ובואו נסתדר וכולי. הפרשה אומרת לנו משהו יותר עמוק, של מצד אחד מגוון, ומצד שני, אחדות, לא אחדות רדודה, סתם כולנו אחים, אלא אחדות סביב הר סיני, אחדות בין שומרי התורה והמצוות, וכמה זה קשה, כמה קל לדבר על אחדות, אחדות צו פיוס, דתיים, חילונים, וכמה אנחנו לא מסוגלים במילימטר, אם מישהו שונה מאיתנו, בתוך המחנה השומר התורה והמצוות, זה כבר לא, תעזבו אותי, אני נחמד לחילוני ההוא, הרחוק, מתל אביב. יש תופעה מאוד מעניינת באולפנות, שנקראת שבתות חרדים, מכירים את זה? שבתות אינדיאנים כזה, כאילו לוקחים, עושים שבת, באים לשבת, לא, זה יפה מאוד, באמת, זה מבורך והכל, זה סתם, זה עצוב שאנחנו צריך לבוא במיוחד, כאילו שאין קשר יומיומי, אבל אוקיי, בסדר, יפה מאוד. ואז מגיעים כל הזמן לשבתות חרדים, והרבה פעמים קוראים לי לדבר עם הבנות, לעשות להם איזו שיחה לפני זה וכולי, ואני זוכרת שאחת מהן, חוכמולוגית כזאת, הצביעה לפני שבת, ואמרה לי איזו שאלה, היא הולכת לאכול אצל משפחה, ומה שהיא מטריד אותה, שאין לה מצע משותף איתם, אין לה מצע משותף, היא עברה אל המצע, זה היה תקופת בחירות, תקופה של הבחירות, אין לה מצע משותף, היא עברה אל המצעים של כל המפלגות, אמרתי, בחורה ככה משקיענית וזה, אין מצע משותף. ואולי קראו לי תמימה, קראו לי נאיבית, מה שאתם רוצים, אבל אמרתי לה, תגידי, מה את אומרת כשאת קם בבוקר? מה המשפט הראשון שאת אומרת? היא אמרה, מודה, אני לפניך, אוקיי. אמרתי לה, מה המשפט שזאת שאת הולכת, את הולכת לאכול את זה, זה משפחה, מה המשפט הראשון שבעל הבית אומר כשהוא מתעורר? אמרה לי, מודה, אני לפניך, אני מניחה ש... אוקיי, בואי ננתח רגע, רק את המשפט הזה. מודה, אני לפניך, יש אלוקים. ויש לי קשר אישי איתו, יש טעם לדבר אליו, מודה אני לפניך, יש טעם להודות לו, מלך חי וקיים, הקדוש ברוך הוא חי והוא קיים, שהחזרת בי נשמתי, יש פה עוד הנחת יסוד שיש לך נשמה, הוא מחזר, כאילו יש גוף ולתוכו נכנסה איזושהי נשמה, בחבלה, רבה אמונתך, הקדוש ברוך הוא מאמין בי, נותן לי כוחות להתחיל את היום ובכלל לחיות את החיים האלה. זה נשמע לי מצע משותף לא רע לחיים. יש פה הנחות יסוד משותפות לא רעות. אחר כך נריב, את רוצה לריב, יותר מחירה, גיור, גיוס, בכיף, אחותי, מה שאת רוצה. תעשי פאנלים, תתווכחי את מחרותיים, יש על מה להתווכח. ודאי שההשקפה היא לא אותה השקפה. אבל מצע משותף, על מה את מדברת? וזה רק משפט ראשון שאמרתם. בואי נמשיך, רוצה לעבור על כל תפילת שחרית, רוצה לדבר על החגים, רוצה לדבר על השבת, רוצה לדבר על הכשרות, על מה את רוצה? מצע משותף, הרוב רוב שברוב, אני חושבת שהציבור, וחלקים מאוד רחבים מהציבור, מרגישים מחויבים לעקרונות האלה, שהם בעיניי הבסיס. אני לפני כמה ימים, היה לי רגע מאוד מאוד מרגש במשפחה, והוא רגש אך ורק אותי, ולכן אולי אני אחלה, נראה אם זה ירגש פה גם כן מישהו. אני בילדותי, מאוד 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 אהבתי מסטיק בזוקה של אליט, ועוד כזה, מכירים? שהוא היה מגולגל עם נייר מסביבו, נייר פלסטיקי כזה צבעוני, עם בזוקה ג'ו וחבורתו. ותמיד היה בדיחה, ותמיד זה היה עקום, בדפוס, זה היה מתעקם להם, בכלל היה כאילו הציור, ואז היה כזה זז, אז בזוקה ג'ו היה לו רטייה וצביקה, והם היו מספרים בדיחה, לא בכתב, זה היה לא בדפוס, זה היה בכתב, ומזה למדנו לקרוא בכתב, כי זה היה כיתה א', אז עוד ידענו רק דפוס, ואז כאילו הם היו כתובים באותיות עגולות כאלה, זה היה מגניב. ואז היה תמיד בדיחה והיה פאנץ', אז מזה למדנו מה זה פאנץ', כאילו, כי בסוף היה איזה משהו שבזוקה אומר משהו לצביקה וכו'. ואז היה כתוב שם הידעת, עם איזו עובדה מדעית שאי אפשר לבדוק. אתה יודע, צו הולך 40 קילומטר בחייו, וכל מיני דברים שכאילו מאיפה הם הביאו את זה, אבל זה היה כזה מעניין, ולמדנו את זה בעל פה, את העובדות המדעיות. אז הידעת, ולפעמים, וזה היה הרבה יותר שווה, היה עתידות. וכמובן, העתידה הכי מיתולוגית, זה היה בגיל 21, תגיע לירח. שזה האמת שוואי, אולי באמת, הבנו שזה קצת בצחוק, אבל וואו, הייתי בת שש. וזה היה חיינו, כלומר היינו גם אוספים את זה, ומחליפים בינינו, ולומדים את זה בעל פה. וזה כאילו היה חוויית הילדות, זה לא תקופת הצנע, אבל זה לא שזה כאילו הפרימוס, ואז היינו מרתיחים, היינו מקבלים את הקצבה על הביצים, אבל זה כן, זה כאילו שנות ה-80, אמצע שנות ה-80, אני ילידת 81, אמצע שנות ה-80, לא היו כל כך הרבה ממתקים בישראל, ובזוקה זה היה, ועוד עם, כאילו, לקבל יחד עם הממתק עוד משהו, זה היה כזה, שופר נורא נורא מגניב. אז זו הייתה ילדותי. במקביל, באחד הדייטים הראשונים עם בעלי, הוא סיפר לי את הסיפור המכונן במשפחה שלהם על הבזוקה. שכן, הם גרו, לא זוכרת איפה אפילו, לא יודעת איפה הם גרו, אבל איזה ילד של השכנים הציע לו בזוקה, ובעלי, שהיה ילד מאוד קטן ומאוד דוס, אז הוא אמר לו, זה לא קשר, והוא חזר הביתה לאמא שלו, מאוד גאה בעצמו, שהוא עמד בפיתוי של הבזוקה, ואמר לאמא שלו, סיפר לאמא שלו את כל הסיפור, איך הילד הציע לו, והוא אמר לו, זה לא קשר. ואמא שלו הכריחה אותו לחזור אל הילד ולהגיד לו את המשפט הנכון. זה כן קשר, אנחנו לא אוכלים את ההכשר הזה. להתנצל, זה, הוא, הלך, הוא עשה את זה. הוא הלך, הוא דפק בדלת, הוא אמר, אני רוצה להתנצל, זה כן קשר, אין דבר, זה כן קשר, זה לא ההכשר שאנחנו אוכלים. לבזוקה היה קשרות רק של רבנות נצרת עילית, והם אכלו קשרויות מהודרות יותר, עם כל הכבוד לרבנות נצרת עילית, אבל, וזה סיפור מכונן, בעלי זה נצרב עד היום, הסיפור וגם המסר והכבוד, אגב זה קצת קשור גם למגזרים וליחסים ביניהם, וזהו, והוא סיפר לי את הסיפור הזה, ואוקיי, ואני סיפרתי כמה אני אכלתי באותם שנים אלפי בזוקות, ולימים, לא בדיוק הקמנו בית, ברוך השם, ולא שמתי לב שבאמת בזוקה לא בדיוק, גם הפסקתי לי לא מסטיק בזוקה, זה לא בדיוק, כאילו, מתי אני נילס בשיעור, בשידור, במה, זה לא בדיוק מתאים, אני כבר מבוגרת, וזה באמת לא, אם אתה הקמנו בית שאנחנו מקפידים גם על כשרות מעודרת, אז לא נכנס בזוקה לסל הקניות המשפחתי, ולא שמתי לב לזה יותר מדי, זה לא בדיוק עניין אותי, לפני שבוע וחצי, נוחת לי למייל, שהוא כל היום מופגז בהודעות יחצניות מעצבנות וכאלה מכל היחצנים והחברות שיווק ופרסום וזה, נוחת לי פתאום מייל, אליט מודיעה, מסטיק בזוקה כשר למהדרין, חדש בזוקה בהשגחת הבדץ. אמרתי, וואי, בזוקה בדץ, איזה מגניב, בוא נתקן לילדים שלי, השוקים, חיים בלי בזוקה ג'ו, חיים בלי הידעתה, חיים בלי עתידות, מה זה? אני הלכתי לקנות, רצתי לקנות בזוקה, בזוקה מהדרין, מגדים, ואמרתי, בוא נה, אני עושה פה, זה נכס, זה לא נכס צון ברזל, אבל זה חלק מהתרבות שלי, ואיזה מרגש, וכל המגזרים ילעשו את אותו מסטיק, ויעשו מסטיק עם בלונים מאותו זה, ובעלי כזה, טוב, מה שמרגש את אשתי, אוקיי, בסדר, וזה, הלכנו, קנינו את הבזוקה, אני באה לילדים בהתרגשות ומסבירה להם שיש מסטיק מגניב, והוא עטוף בסיפור, ויש שם גם עתידות, ויש שם גם בדיחה, ונתנת להם את זה בהתרגשות, ואז הם לוקחים, והם לא עושים קצת, מסתכלים על הדף הזה, והולכים משם אחרי 27 וחצי שניות, ואומרים לי, אמא, אבל מה, כאילו, מה כזה מרגש? אני אומרת להם, לא, שיחד עם המסטיק מגביה בדיחה. ואז הבן שלי אומר לי, אמא, היום עם כל גמדים מגיעות 5 מדבקות, עם כל קולה מרגרילים מכונית על שלט, ועם כל מילקי אני מקבל 7 חוברות קומיקס להדבקה. כאילו, מה את מתלהבת מאיזה דף מאפן כזה דביק מגעיל עם הוורוד הזה, עם איזה עתידות? כאילו, מה, בדיחה לא מצחיק? מה מרגש כל כך באיזה דף עם בדיחה? עכשיו, וואלה, נכון, עברו איזה 20-30 שנה. המסקנה היא לא כל כך על קשרויות ועל מגזרים, אלא על זה שילדים דתיים וחילונים מופגזים היום מבחינה מסחרית, שזה כבר לא מרגש איזה חתיכת, כאילו, בדיחה של בזוקה. אני באתי באיזו התרגשות של להשלים להם פערים. איזה פערים? יש להם 7,000 שיורידו קצת קשרויות מכל הרעלים האלה, מכל הממתקים האלה. יש היום כאילו הכל... מה זה מעניין אותם בכלל? זה לא חסר להם ולא מעניין אותם, ולדעתי תוך כמה שנים גם איזה אחד הפריטים האלה באמת ייקח אותם לירח בתור פרס. כאילו זה כבר יהיה באמת, העתידות יגשימו את עצמם בעולם הפרסים לילדים. אז זה היה הניסיון שלי השבוע, קצת ריגשתי את עצמי בקיצור, אבל מה שכן קשור מאוד, אני חוזרת שוב, לחיים של מחויבות לתורה, לא להגיד אחדות בין מאמינים לכופרים, אלא אחדות בין מאמינים. לדעתי זאת אחת המשימות היותר קשות, היותר קשות, להכיר במגוון, להכיר בקשר העמוק, ולכבד השקפות עולם שונות שנאמנות, שעומדות מסביב להר סיני. אחד המדרשים המרגשים שאני נתקלתי בהם בהקשר הזה, הוא המדרש שאני אביא עכשיו, שמעתי אותו פעם ראשונה בשיר של מרדכי בן דוד, ובגלל שזה מרדכי בן דוד, אז הוא שר כזה בעבריס, מה שנקרא. אז זה הלך כזה, אוסי דקודש בורחו, לסו ישמחו לצדיקים, משהו כזה. ולא בדיוק הבנתי מה הוא שר, כי אני לא, כאילו, גם אם הוא שר סימן טוב ומזל טוב, צריך לתרגם לי, כאילו, סימן טוב ומזל טוב, אני לא טובה בהגיעה הזאת. אבל התעקשתי, הרגשתי שיש משהו יפה שהוא שר שם, באוסי דקודש בורחו הזה. אז הלכתי לבדוק את המילים של השיר, קבלו איזה מילים פגז, כאילו, הייתי מלחינה ועושה מהם שיר, כאילו, שיבינו. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. עושית הקדוש ברוך הוא. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. והוא יושב ביניהם בגן עדן. וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר ואמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה קיווינו לו ויושיענו. זה קיווינו לו, נגילה ונשמחה בישועתו. זאת מילת המפתח פה, ואני אסביר. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. יושבים בגן עדן כל הצדיקים, מה זה מחול? הם מלשון לחולל, מלשון עיגול. הוא יושב ביניהם בגן עדן, הוא יושב באמצע באותה נקודת מרחק. כך הרבה פרשנים מסבירים את המדרש הזה. הוא יושב באמצע, סביב, אנחנו לא יכולים לגעת, לא יכולים להבין, לא יכולים להתקרב. צדיקים יושבים מסביבו. מה זה מסביבו? מרחק שווה ממנו. אף אחד לא קרוב ואומר, ניצחתי, אני מייצג את הקדוש ברוך הוא, אלא כל אחד יושב מסביבו במעגל, במרחק שווה ממנו, והם יושבים במעגל ורוקדים ביחד סביבו. וכל אחד ואחד מרים את האצבע ואומר, זה השם קיווינו לו, זה. ההיבט הזה של השכינה, זה מה שאני קיוויתי לו, זה מה שאני הבנתי, זה מה שאני לקחתי ממנו. עכשיו תנסו לדמיין, אנחנו בדור כל כך משוסע. שוב אני אומרת, בתוך מי שאומר, אני עומד מסביב לקדוש ברוך הוא. אני מאמין בקדוש ברוך הוא. תדמיינו לעצמכם, יושבים שם למעלה, יושב שם הרב קוק, ואומר, זה השם קיווינו לו, זה מה שרציתי להעיר. את הנקודה הציונית, נכון שהם חוזרים לארץ ישראל, לא בדרך התורה. אני רציתי להעיר את הנקודה הזאת, שזה טוב, שיש פה תחייה לאומית, שאני, זה השם קיווינו לו, מסביר הרב קוק את ההשקפה שלו. ויושב הרב מסתמר, האדמו"ר מסתמר, האנטי-ציוני, ואומר, זה השם קיווינו לו. אני רציתי להגיד, לא, זה מסוכן, אסור, אסור, זה לא טוב. אנחנו נגד הגישה הזאת, אנחנו נשארים בגישה, כן, הגלותית, אנחנו לא עולים לארץ ישראל. ויושב הרב סולובייצ'יק, ואומר, זה השם קיווינו לו. הגישה שלנו, גישה של אקדמיה, גישה של התורה של אמריקה, זה מה שאני ניסיתי להקים. הגישה של סולובייצ'יק, של בית בריסק, מה שנקרא, זה השם קיווינו לו. זאת השקפת עולם, זה מה שאני הבנתי. ככה אני הבנתי שצריך לתרגם. ובמרחק שווה, יושב הרבי מלובביץ' ואומר, זה השם קיווינו לו. שליחות, הפצה. לצאת החוצה לכל העולם, לשלוח לתאילנד ולדרום אמריקה ולכל... זה מה שצריך עכשיו, לצאת, 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 זה השם קיווינו לו. ובמרחק שווה, יושב הרב שח, והרב שך אומר, זה השם קיווינו לו, עולם הישיבות, להסתגר, ללמוד תורה, לבנות, לבנות, לשבת בפנים, לא לצאת לרגע, לא להוציא את האף. אנחנו איבדנו בשואה את כל הישיבות, זה השם קיווינו לו. אנחנו בונים עכשיו מחדש את עולם התורה, תורתו אומנותו, זה האתוס, זה המודל, זה מה שאנחנו רוצים. וכולי וכולי, ושבע בבא סאלי, ואומר, זה השם קיווינו לו, קבלה, העולם הספרדי, העולם הפיוט, עולם המיסטיקה, קטונתי מלהגדיר מה זה בדיוק הבבא סאלי, כל אחד פה, קצת רידדנו את השקפות העולם, ברור, אמרנו את זה במשפט, אבל יושבים שם כל האנשים, מכל המגזרים, מכל הגוונים, אפשר להוסיף עוד הרבה צדיקים, ואומרים, זה השם קיווינו לו, אני התכוונתי להאיר את הנקודה הזאת, וזה מה ש... אומרת לנו פרשת ויגש, יושבים 12 אחים במגוון ואומרים, זה הסטייל שלי, זה הסגנון שלי, זה הכיוון שלי, שוב, בתוך העולם היהודי, בתוך העולם הדתי. ואם תסתכלו קדימה רגע, על זה הם גם בוכים, נפגשים יוסף ובנימין, ותראו מה קורה. ויפול על צווארי בנימין אחיו, ויבק ובנימין בכה על צוואריו. על מה הם בוכים? על מה הם בוכים, יוסף ובנימין? על הנקודה הזאת, על שני מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין, וסופן להיחרב, אומר רשי. על מה הם יחרבו? על שנאת חינם. על זה שהוא לא נקלוט את הסיפור, ועוד פעם נצטרך לצאת לגלות. פעם אחת זרקנו את יוסף לבור, ירדנו למצרים. לא נקלוט את זה, נעוף מפה שוב. אם לא עד שנפנים את הקטע הזה. וכבר שם הם בוכים. רשי בא ואומר, הם לא סתם בוכים. שוב, אנחנו מרימים את זה מטלנובלה, למשימה לאומית. אז רשי אומר, אם לא תקלטו שכל אחד יש לו את הזה שהוא רואה, וככה נתקדם, ולא תכבדו ולא נתקדם, אז עוד פעם יחרבו בתי המקדשות. זה המגוון. אז דיברנו בהתחלה על התיקון, ודיברנו על המגוון, ונושא נוסף, ואנחנו מתקדמים לדרמה הבאה, נושא נוסף שעולה כאן לדעתי, שוב, לא רק לדעתי, עוד מעט נראה את הפרשנים, הוא שלוות הנפש. שלוות נפש מדהימה שאנחנו עומדים להתקל בה במפגש בין יוסף לבין יעקב. יוסף שולח לו עגלות אחרי המפגש עם האחים, אפשר גם לקרוא ליעקב, השלמנו, אפשר לספר ליעקב את כל הסיפור, כי אם היינו מספרים לו רק עד האמצע, עדיף שהוא כבר היה חושב שיוסף מת מאשר שהוא ידע שהם זרקו אותו לבור. עכשיו אפשר לקרוא ולהגיד לו, תשמע, חטאנו, תיקנו. זה תמיד יהדהד, אבל עכשיו אפשר לקרוא לו. יוצאים לארץ ישראל, מביאים את יעקב. ופה אנחנו רואים את שלוות הנפש המופלאה, המופלאה של יעקב. יצא לי אתמול, אגב, לראיין שני אנשים שלווים מאוד מאוד. יוצא לי לאחרונה לעשות הרבה כתבות בתחום הספורט, אני לא יודעת למה זה קורה. כנראה גם היהדות, ההדתה, כן, זה מאוד מסוכן, ההדתה. אז ההדתה מגיעה גם לתחום הספורט. אתמול היה מפגש נורא מעניין בין דורון שפר לעודד קטש. זה שוב מזכיר כמה נזכנה, זה כאילו ב... שנות ה-90 היה שתי אגדות, הספורט, וביחד היו קוראים להם קטש שפר, ביחד הם היו כאילו שני השחקנים הכי הכי מכבי תל אביב וב-NBA וכולי, והם עשו אתמול אימון לילדים, הם כבר מזמן לא עולים על המגרש כדי להתחרות, באו שניהם והם עדיין מעולים, ועלו על הפרקט, ועשו אימון לחבר'ה צעירים, לילדים ונוער, ולימדו אותם את סודות הכדורסל. עכשיו, זה שני אנשים, הכי, אחד מהם כונה אייסמן, כאילו הכי שלווי נפש, הכי קולים שיש. כאילו, אתה רואה ככה, כל ההתנהלות, זה היה לי מאוד, מאוד מעניין, כאילו, גם לראיין ולצלם אותם, זה עוד ישודר. כאילו, קוליות, כאילו, סתם, אני אתן דוגמה. קטש הוא המאמן של הפועל אילת. אז הוא היה צריך, הייתה לו טיסה. עוד חצי שעה הוא צריך כבר להיות בטיסה לאילת. עכשיו, אני חצי שעה לפני טיסה, כאילו כבר, שעה קודם אתה כבר לחוץ, ואני לא, כאילו גמרת משחק, הכל כזה, הוא עדיין, עוד חצי שעה מטוס, אז מה, אבל זה עוד חצי שעה, בוא נהיה פה, עכשיו אני פה, אז אני פה עד הסוף, והוא גמר, הדבר הכי, כאילו, המשיך לשחק עם כולם, הדבר שהכי השתנה, שאלתי אותם, מה השתנה ב-20 שנה שלא הייתם יחד על הפרקט בכדורסל, אז הם כאילו גמרו את האימון עם הילדים, וכאילו השוו את זה למה שהיה בשנות ה-90, ודבר אחד דרמטי השתנה, הם אמרו, סלפי. כאילו, אתה עומד ומצטלם, אתה, כאילו, פעם היה מצלמה, אז אתה עומד ומצטלם עם כל אחד ואחד בסלפי הפרטי שלו. אז שלוות נפש, סתם, זה היה, כאילו, אנשים נורא רגועים, אני לא רגילה לראיין כאלה, אבל שלוות הנפש העמוקה שהפרשה מראה לנו, היא מופיעה באותו מפגש בין יוסף לבין יעקב, תדמיינו, אני רוצה לפני שאני מראה את הפסוק, כאילו, את שלוות הנפש, רק תדמיינו את הסיטואציה. טקטוקים של מצלמות מצריות, כולם עומדים שם. יוסף, אשתו, הילדים, פרעו בטח בה, כל ה... לא, את פרעו דווקא פוגש אחר כך, אבל בטח מלא שרים, סתם סקרנים, סתם עמך, לא עמך ישראל, לא עמך מצרים, עומדים, רוצים לראות מה אבא של יוסף מגיע, המשנה למלך, איזה דרמה, כולם מדברים על זה. האחים עומדים, הילדים שלהם עומדים, הרי יעקב בא עם ה-70 נפש שלו, עם הילדים ועם הנכדים וכל השבטים וכל שבט כבר עם אשתו, מה זה? כל מצרים עומדת שם, ושטיח אדום וטקטוקים ועניינים וככה. ואז יעקב מגיע ומלמד אותנו שיעור בשלוות נפש. בואו נראה. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו, גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. קודם כל, הם לא מתביישים לבכות. כן? יש פה גברים בוכים, אבותינו בוכים, אבל ראינו שכל חיבוק פה הוא גם לא חיבוק רגיל. לפני שנייה ראינו את החיבוק של בנימין עם יוסף, ואמרנו, אוקיי, מה הקומה הנוספת בחיבוק הזה? חורבן בתי המקדש. מה הקומה הנוספת פה בחיבוק הזה? מי נופל על הצוואר של מי? שמתם לב? פעמיים כתוב פה, כאילו, יוסף נופל על צוואריו, והוא בוכה, והוא נופל על צוואריו עוד. אז בעצם רגע, יעקב עומד פסל, יוסף בוכה ועוד יותר בוכה, והבכי מתגבר, אבל יעקב לא מצטרף לבכי ולחיבוק. קורה כאן משהו שהוא כמעט, כמעט לא אנושי, רש"י אומר, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. למה לקרוא קריאת שמה? עכשיו, יש פרשנויות שהגיע זמן קריאת שמה. ואם יש זמן קריאת שמה, זה זמן קריאת שמה, זה יעקב אומר שמה ישראל. אפילו שזה בכלל, שאנחנו בתוך כל זה, הוא לא מחכה. יש פרשנויות שאומרות לו, בכלל לא, הוא הרגיש שזה מה שצריך להגיד עכשיו. זה המסר הנכון, דווקא בגלל כל הדרמה מסביב, הוא ראה את שזה הולך לכיוון הטלנובלה, הוא עצר, שמה ישראל. אולי כדי לא להיסחף אחרי הרגש האנושי, הרי הוא יכול להתעלף מרוב בכי ומרוב חיבוקים ומרוב נשיקות, הוא עצר את עצמו ואמר שמה ישראל. אז יש הרבה פרשנויות למה בדיוק, והאם, שוב, זה היה חובה הלכתית, או שזה משהו שנבע ממנו כדי להתאפק. אבל מי שנותן פה את השיעור, לדעתי על הנקודה הזאת של שלוות נפש, זה הרב שלמה וולבה, והוא מסביר כך. הרב שלמה וולבה הוא אבי שיטת שלוות הנפש, ישיבות, ליטה מה שנקרא, שיטת המוסר. הנה, שכחנו, כשתיארנו קודם את כל מי שיושב מסביב לקדוש ברוך הוא, אז בהחלט עולם המוסר, תחשבו על, על העולם הזה של, של עולם הישיבות וכל הגישה הזאת, שהיא מאוד גישה של גדלות האדם ושל איפוק ושל שליטה עצמית ברוח. אז הרב וולבה בהחלט מייצג את הגישה הזאת, והוא אומר לנו את הדברים המדהימים הבאים על יעקב אבינו, ובעיקר כרגיל על עצמנו. בואו נראה אם אנחנו לא מזהים את עצמנו בין השורות. יעקב אבינו אומר, אהב את יוסף מכל בניו וחשב שהוא מת, והתאבל עליו כף בית שנים. ועכשיו, כשהוא נפגש עם יוסף, הוא קורא קריאת שמה, לומדים מכאן את הנהגת האבות הקדושים. זוהי מדרגתם. הוא לא שוכח לרגע את בורא עולם. רואים מכאן את מנוחת הנפש שהייתה ליעקב אבינו. אפילו התרגשות כזאת, שנפגוש את בנו שחשב שמת, לא הוציאה אותו מגדרו. אנו בדורנו התרחקנו מאוד ממידת המנוחה. אצל כל אחד מורגש שהוא אינו חי במנוחה עם עצמו. רוב השנים והימים נמצא האדם בטרדות ובעצבנות, ברצונות ובדמיונות על עצמו, וזה נקודה חזקה אצל הרב וולבה, וכשמזדמן לאדם להיות בחברה, אז הוא נהפך מיד לאדם אחר. איך שאתה, עם אנשים אתה בכלל לא עצמך. אז אתה כל הזמן בתחפושות? הוא משתנה לגמרי ואי אפשר להכירו. הוא לא נמצא אצל עצמו. הגדולים, כן, גדולי שיטת המוסר, הישיבות של הרב וולבה, החמירו בזה. הם עבדו ועמלו כדי להישמר תמיד במצבם ולא להשתנות. להיות תמיד במנוחת הנפש. בכלם, כן, זה עולם הישיבות, יש סלבודקה, כלם, מיר, זה עולם הישיבות הזה ש... כשלפני השואה המפואר של אירופה, בכלם חינכו לדרך הזאת. היסוד היה מנוחת הנפש. זוהי תמונה של אדם תורתי שמן, שלם, תורתי. הוא לא אומר דתי, חרדי, אדם תורתי שלם. יעקב חיכה 22 שנים, אבל הוא אומר במנוחה קריאת שמע, זוהי שלמות. האם מישהו פה רוצה להיות אדם שפוגש את הבן שלו אחרי 22 שנה, ואז הוא יגיד קריאת שמע? האם זה בכלל אפשרי? האם מישהו מאיתנו יכול? לא נראה לי. אבל זה מודל. כמודל אולי זה ישפר אותנו כלפי מעלה. אם זה יהיה המודל שלנו, אולי נהיה פחות אימפולסיביים, שאגניים. הרי זה ידוע שאם אתה הולך בגאולה, ברחוב מלכי ישראל, ושומע וואה, אז או שזה מחבל וצריך מהר לרוץ ולנטרל אותו, או ששתי אמריקאיות שלא נפגשו שעתיים, פגשו אחת השנייה שם בבייגל של האמריקאים. וואה, כאילו אתה נבהל, תמיד כזה, כאילו זה או זה או זה. הייתי שם לפני כמה ימים, ברוך השם זה היה האופציה השנייה. אבל זה נכון, זה כאילו, אז הכי הפוך לתפיסה הרגשית והסנסציונית והאימפולסיבית הזאת, זה הגישה של הרב וולבה. בוא נודע, היא לא פופולרית בימינו, אבל היא בתור איזשהו מודל, כאילו משהו שאנחנו יכולים לזכור שגם הוא קיים, לשאוף אליו. בישיבות של עולם המוסר, כשהיה מגיע דואר, דואר, לא וואטסאפ, דואר, היו אומרים, למה לרוץ? זה יחכה בטבע, והם עושים על עצמם עבודה ללכת ולהוציא את זה מהטבע עוד כמה שעות. אנחנו לא נבהלים, סדר היום שלנו לא ישתבש בגלל שהדבר עכשיו הגיע, אנחנו עכשיו נסיים זה ואז נלך להוציא את זה מהדואר. אז שוב, אנחנו, זה כאילו להגיד מה אנחנו בכלל אומרים את זה לעצמנו, איך זה יכול להיות רלוונטי לחיים שלי, אני מדברת איתכם עכשיו 40 דקות, אני רוצה לבדוק מה קורה בסלולרי, אז ברור שאתה לא, אתם פשוט בודקים תוך כדי, אבל ברור שאתה לא, מישהו בשבוע שעבר, אם הוא פה, אז בוא נסחתן, הוא כאילו, הוא ישב למעלה והוא שלח לי מהיציע תוך כדי, כאילו, להודעות לפייסבוק, תוך כדי השיעור, כאילו, כבר זה, הגעתי הביתה, כאילו, ראיתי זה, כאילו, את כל התגובות שלו כבר תוך כדי, אבל איפה הייתי? מנוחת הנפש, רגע, התבלבלתי מרוב מנוחת הנפש, אז זה המודל של ישיבות המוסר, אז מה, איך זה קשור לחיים שלנו? זה קשור שנזכור שיש דרגה כזאת, לא נחיה בה, אבל נזכור שיש כזאת דרגה. יש לי עורכת שאומרת לי תמיד בחדשות, אני לא יודעת אם שמתם לב, אני מדברת נורא מהר. אולי שמתם לב איזה קצת, אבל אני מדברת מאוד מאוד מהר. אז מה היא אומרת לי תמיד שאני נכנס לאולפן? שנייה קודם, תחשבי עודד בנעמי. עכשיו, אני אדבר כמו עודד בנעמי, ערב טוב לכם, אני לא אדבר כמו עודד בנעמי, אבל תחשבי עודד בנעמי, תזוזי קצת לכיוון שלו. תחשוב הרב וולבה, תחשוב יעקב אבינו, אתה טיפה תתאזן לכיוון שלו, מה, כאילו קצת. אז אם אתה שם מולך מודל כזה, זה ישפר אותך לכיוון הזה. והקטע של מנוחת הנפש, זה מזכיר לי מחקר שקראתי לאחרונה, על מה שמכונה מצב רוח, אפשר לקרוא לזה מצב רוח פייסבוק, שזה כאילו הכי הפוך ממנוחת הנפש. זה מחקר שטוען שהאדם הוא מאבד הרבה דברים, קשב וריכוז ויכולת לקרוא ויכולת לתקשר, אבל הדבר המרכזי שהוא מאבד זה המצב רוח שלו. הוא לא זוכר מה המצב רוח שלו. נגיד, אני עוברת על הפיד, כן? עכשיו נגיד, יש לי חברה אחת שהיא מתארסת. וואו, מגניב, חברה שלי מתארסת, יש תמונה כזאת מרגשת, זה, אינגייג', טבעות, מהמם וזה, קרוב אצלכם, זה, חברה מתארסת, איזה מגניב. ואז יש עוד חברה שאבא שלה נפטר. היא מודיעה, אבא שלי נפטר, הלוויה בשעה זאת וזאת, ואז אני כאילו איתה, ואני גם רוצה לרשום את הפרטים של הלוויה ולזכור אותם. ואז עוד חברה שלי שתקועה בתור במסעדה, והיא שמה סמיילים עצובים פי 200 ממה שזאת שאבא שלה נפטר, שמה. כאילו היא הודיעה בקורקטיות, היא יש לה תור במסעדה, תקועה כבר שעתיים, היא יותר אבלה מהאיש שלמעלה, מבחינת הרגשות שמעורבים. ואז אני רואה חברים יותר, לא חברים, חברים יותר רחוקים, שאני רואה תמונה שלהם בטיימסקוויר. עכשיו פה צהריים, אבל הם שם בחצות בטיימסקוויר. גם לא אמרתי להם שלום, גם צריך להגיב, בכל זאת הם כאילו טסו לחול ומצטלמים בטיימסקוויר. ואז אני רואה איבנט שכן, שכאילו לא השארתי השתתפות ואני לא רוצה, אני רוצה להגיד אולי כדי להבריז ולא, לא, לא, אבל רק שיעזבו אותי, שיפסיקו לנקץ לי כל הזמן. ואני רואה כתבה שמעניינת אותי ואני רוצה וצריכה לקרוא אותה, אז אני פותחת אותה בצד, ואז אני רואה פרסומת שמעניינת אותי ואני צריכה גם אותה, ואז אני רואה פרסומת שלא מעניינת אותי ומה היא תקועה פה ואיך הם מעיזים בכלל להיכנס לי לפיד ואיך זה בכלל הגיע לפה, ואז אני רואה איזה מם, איזה בדיחה נורא נורא מצחיקה ומצוינת, ואני חושבת, רגע, מי כתב את זה? זה ממש מוצלח וזה טוב, ואני רוצה, כאילו, להראות את זה, להראות את זה לבעלי, ואז אני רואה בקשה לתרומה, עם טרגדיה של איזה ילד עם פנים מתוקות מדהימות, שצריך עכשיו תרומה של טה-טה-טה-טה-טה ותתרמו, והנה מספר חשבון בנק, ואני אומרת, רגע, אולי באמת צריך לתרום לחשבון בנק הזה, מה? כן, תוציא כרטיס אשראי. למה השם שם לך את זה פה באמצע היום בפיד? אולי צריך לתרום לזה באמת, למה? איך את יכולה להמשיך הלאה? ואני ממשיכה הלאה, ואני רואה פוסט של ביבי נתניהו על הכלבה שלו, קיה שבהסגר, וזה באמת כאילו, גם זאת טרגדיה, ואז אני רואה את המודעה של היכל שלמה, של פה, של השיעור, ואני אומרת, איזה יופי, מישהו שם את המודעה, ואיזה מגניב, וכשאני ממשיכה, אני כאילו רואה תמונה של הבדודה שלי מאיטליה, שיש לי משפחה שגרה באיטליה, והם עושים חלקה לילד, ובדיוק רואים אותה ככה גוזרת טלטל, ואני מזכרת שאני צריכה להגיד גם להם מזל טוב, וזה מזכיר לי את החברה שמתארסת, שבה התחלנו, שגם לה אני צריכה להגיד מזל טוב. עכשיו תגידו לי, באיזה מצב רוח אני? היו לי שתי דקות לעבור על הפיד. באיזה מצב רוח אני למען השם? מה אני מרגישה? מה אני מרגישה? שמחתי, התעצבתי, עוד יותר התעצבתי, אתו, בקטנה, קצת בסה, הסתקרנתי, השתעממתי, התעצבנתי, התעניינתי, המוח שלי נפתח לאיזה 200 דברים, עכשיו זה כאילו משהו נורמלי, טריוויאלי, לא תיארתי לכם פה איזה דרמות מי יודע מה גדולות. זה מה שעובר על המוח שלנו כל כך הרבה פעמים, ביום. איפה זה ואיפה יישוב הדעת? מנוחת הנפש, להיות שקול, הדואר יחכה שעתיים עד שאני אגמור את העניינים שלי, הכל מתפרץ לי לתוך התודעה, אני בעיקר לא זוכרת מה המצב, אתה לפעמים מסיים ואתה מבולבל, אני לא יודעת מה המצב רוח שלי, אני צריכה לעשות כל כך הרבה דברים, אני צריכה להרגיש ולהשתתף בכל כך הרבה רגשות של אחרים. רבי נחמן מדבר תמיד על יישוב הדעת, יישוב הדעת, זה הדבר אולי הכי כאילו שליטה עצמית. אז אם יעקב אבינו אחרי 22 שנה קורא קריאת שמע בריכוז ולא מתרגש ממה שקורה מסביב, אולי זה יעזור לי טיפה פחות להיסחף בפיד, כן? להיסחף ככה ברוח. יעקב אבינו מלמד אותנו פה שליטה עצמית, ועוד דבר הוא מלמד, ובזה ככה נחתור לקראת הסיום, הוא מלמד גם ביטחון עצמי. איזה פדיחה לעמוד במצרים ולהגיד קריאת שמע. איזה פדיחה לקום ליטול ידיים, בני בניו של יעקב, אלפי שנים אחר כך. איזה פדיחות לברך ברכת המזון, איזה פדיחה בכל הגלויות, בכל המצבים, בכל מקום. יעקב אבינו, שוב, אם אנחנו מדברים על הפרשה הזאת כמודלים שהיא נותנת לנו, זה שיא הביטחון העצמי לשמור מצוות בפרהסיה. מול כל המצרים, פעם ראשונה שאתה מגיע, זה הרושם הראשון שאתה עושה, וזה הרושם. אני לא רואה אתכם בכלל. שמע ישראל, אני בכלל לא כאן. לא סתם. רשי, חזל, תורה שבעל פה, שמים לנו את זה כאן, בנקודה הזאת, את שלוות הנפש הזאת, וגם את הביטחון העצמי. אז למדנו כאן בדף המקורות, יש לכם צ'ופר, עוד איזה נקודה, זה רק מי שלקח דף מקורות, עוד איזה נקודה מעניינת שיוסף מלמד אותנו, אבל אם נסכם את מה שדיברנו עליו כאן, יוסף מחנך אותנו לאורך כל הפרשה. בהתחלה הוא טובה בכישרון, מבחן חינוכי מורכב, ומצליח להביא את האחים. זה נראה בלי שום סיכוי להתיר את הקשר ואת הסבך, הוא מצליח להתיר את הקשר ולהתעלות על עצמו, ובעצם להשיב אותם אל הערבות ההדדית. נזכיר גם את האינטליגנציה הרגשית שלו, זה משהו שכמה זה חשוב וגם כמה זה יהודי. יעקב וכל המודל המיוחד הזה של 12 אחים שהם שונים, אבל הם כולם יראי שמיים, והם צריכים ללמוד לכבד אחד את השני. זה ברכה שיש בה מגוון אנשים סביב הר סיני, ושלוות הנפש, לא רק מנוחת הנפש ולא רק שליטה עצמית, אלא גם ביטחון עצמי לקיים מצוות. וכל זה, הפרשנים אומרים, זה לא איזה משימות שיעורי בית שיוסף נותן לכם, לכו תעשו את זה. כל זה נמצא ב-DNA שלנו, כי אנחנו בניו ובני בניו. אז בהצלחה ותודה רבה, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא בפרשה האחרונה של ספר בראשית. כאן, תודה רבה ולהתראות.